אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אני רוצה להגיד לך שנעשה היום משחק שבו אתה, שאתה למעלה ואתה אוחז אותי ואתה אומר לי ככה וככה וזה מדליק אותי, ואם אני לא מרגישה בנוח להגיד את זה או להביא את החלקים הפלייפול שלי, המשתעשיים שלי, המשתגעים שלי, הלא רציניים שלי, אז אני לא יכולה להיות אני במלואי באזור הזה.
דיר ראובני היא מטפלת מינית מוסמכת ומדריכה לטיפול מיני, בעלת קליניקה לטיפול מיני זוגי ופרטני. היום בסקס אפיל, לי ראובני תספר לכם איך אפשר להפוך את המרחב המיני למגרש המשחקים שלכם. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן לי ראובני, מטפלת מינית מוסמכת ומדריכה לטיפול מיני. אלן לי.
אלן, מעניינים.
בסדר, איזה כיף שאת פה.
לגמרי כיף, הכי כיף.
אנחנו גם מטפלות בפרק כיפי במיוחד.
הכי כיף.
כן, הכי כיף.
לשחק.
לשחק. על משחקיות במיטה, ולמה חשוב שנהיה משחקיים, ולמה, ומה זה בכלל משחקיות. אז אנחנו בעצם נפרק את הנושא הזה. קודם כל אני אשמח באמת אם תספרי לי מה זה משחקיות במרחב המיני, ולמה חשוב שאנחנו נהיה שחקנים ונדע לשחק זה עם זו, זאת עם זו, זה עם זה וכדומה.
כן. באופן כללי, משחקיות זה תכונה כאילו שאנחנו חושבים שהיא מסתיימת בילדות, אבל זאת לא. זאת תכונה אנושית שבעצם היא מאפיינת את בני האדם כיונקים. יש כמה יונקים שמשחקים, אבל אנחנו עושים את זה באמת לכל אורך החיים. אם הייתי רגע צריכה להגיד את זה כהגדרה שהיא עושה קצת זום אאוט, זה בעצם היכולת להתלהב, להתרגש, להשתעשע. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים שצריך לייצר בתוך החיים שלנו פן ללא תכלית. כלומר, יש הרבה אנשים שאוהבים ללמוד, או הרבה אנשים שאוהבים ללכת לעשות ספורט, או הרבה אנשים שאוהבים לאכול בריא, אבל אלה הדברים שיש להם גם איזשהו ערך נלווה. וכשאנחנו בעצם מדברים על משחקיות, אז אנחנו מדברים על פן ללא תכלית. כלומר, המטרה היחידה שעכשיו אני משחקת קטן, זה כדי לשחק קטן ושיהיה לי כיף. זה נכון שיש בזה הרבה דברים נגזרות של זה, כן? אני מלמד את הילדים שלי שיתוף פעולה, ואני מלמד אותם סבלנות, ואני מלמד אותם חשיבה אסטרטגית, הכל נכון. אבל המטרה בסופו של דבר זה שנהיה ביחד, באינטימיות, שיהיה לנו כיף. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את התכונה הזאת למיניות, למרחב אירוטי, אז בעצם אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיות ביחד, אנחנו לרוב רוצים להיות עם אותם בני בנות זוג לאורך שנים.
מה שנקרא מונוגמיות סדרתית.
כן, יש כאלה שהם מונוגמיים, יש כאלה שהם סדרתיים, יש כאלה שהם סתם רוצים ליהנות, שיהיה להם כל הזמן פן ללא תכלית. אבל הרעיון הוא שבעצם אנחנו עושים את אותה פעולה, שנקראת יחסי מין או חדירה, חיבוקים, נשיקות, התגפויות. אני יכול להגיד, וואי, זה כמו לאכול פסטה כל יום עם אותו רוטב. אנחנו בעצם רוצים לגוון את הרוטב. כשאנחנו מדברים על משחקיות, אנחנו בעצם מדברים על הרחבה של המנעד המיני, הרחבה של המנעד האירוטי. באופן כזה שלא משעמם לנו. כלומר, אנחנו כל פעם שמים משקפיים חדשים, מתלהבים מאותו הדבר, כי משהו, הרקע בתמונה, באקססוריז, השתנה באוטפיט. וכשאני קצת משנה את התבלינים, או את המראה, או את הצבע, או את הגוון, כאילו אני נדלקת מההתחלה. יש שם משהו שמלהיב אותי ומתמרץ אותי לרצות לעשות את זה שוב ושוב.
למה זה חשוב כל כך? הגיוון, השינוי, התנועה הזאת?
כי אנחנו אנשים, מה שמבטיל אותנו משאר בעלי חיים זה שיש לנו השתוקקות, יש לנו סקרנות, יש לנו כמיהה, יש לנו הרגע, ואנחנו גם משתעממים. ואנחנו בעצם לא רוצים להשתעמם, אנחנו רוצים להתרגש, אנחנו רוצים ליהנות. יש משהו כימיקלית שמתגמל אותנו בחידוש. המוח שלנו מפריש טסטוסטרון כשאנחנו קונים בגדים חדשים, כשאנחנו נכנסים למיטה עם פרטנרים חדשים, או כשאנחנו קונים אביזר מין או צעצוע, או אפילו כשאני מחליפה סדינים, זה יכול להיות נורא מרגש,
באמת?
או מחליפה את הכיוון של המיטה בחדר השינה. כל גיוון הוא גם מרגש כימית. ובאופן הזה זה גם משפיע ומייצר יותר עונג, יותר הנאה.
היית אומרת שצריכים להתקיים בקשר אלמנטים מסוימים כדי שבכלל נוכל להגיע למצב המשחקי הזה?
באופן כללי, בשביל להרגיש נוח לחשוף את המשחקיות שלי או לשחק, אני צריכה להרגיש ביטחון, אני צריכה להרגיש אמון, אני צריכה להרגיש שמקבלים אותי עם כל השטיקים שלי. כלומר, יהיה לי נורא קשה להביא למישהו את... זה קצת כמו להגיד את עולם הפנטזיות שלי. כן, אני רוצה להגיד לך שנעשה היום משחק שבו אתה, שאתה למעלה ואתה אוחז אותי ואתה אומר לי ככה וככה וזה מדליק אותי. ואם אני לא מרגישה בנוח להגיד את זה או להביא את החלקים הפלייפול שלי, המשתעשיים שלי, המשתגעים שלי, הלא רציניים שלי, אז אני לא יכולה להיות אני במלואי באזור הזה. עכשיו, האזור הזה, כאילו, אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו לובשים חליפה, שנו תיק, אנחנו מסודרים וככה, ובמיטה אנחנו רוצים להיות יותר ערומים, אנחנו רוצים להיות יותר באינטימיות. כדי לחשוף את החלקים האלה שהם יותר מצונזרים, בוא נגיד, אני צריכה להרגיש בנוח להביא משהו שהוא פחות מאורגן, פחות אסתטי, יותר שובבי, יותר
אצלתי. שלא ישפטו אותי גם.
שלא ישפטו אותי.
כי אם אני מביאה, אם אני מביאה הצעה לאיזשהו משחק או תנוחה חדשה או משהו שבא לי להתנסות עם הבן זוג, והוא עלול להגיד לי, איך סוטה, מה זה?
נכון, בדיוק, זה פחד נורא גדול, אבל גם חלקים הרבה יותר רכים, את רוצה להיות למעלה, או את רוצה שתעשו משחק מקדים באופן מסוים, או את רוצה, קשה לך אפילו להוריד את החולצה ובא לך לעשות סקס עם חולצה, או לא הספקת להתגלח ברגליים או בצ'כי, או בא לך לבקש משהו, אבל את פוחדת שזה ייצר ביניכם איזושהי חוויה של, נגיד, אתם אותו פרטנר 20 שנה, ואתם כל פעם עושים את זה באותו אופן, ואז את אומרת, ראיתי משהו בסרט, והוא אומר, מה ראית בסרט? הסקס שלנו מספיק טוב, זה נורא מאיים, כאילו, מה את עכשיו מביאה לי הצעות, מה שעכשיו, עד עכשיו היה, לא היה כמו שאת רוצה, וככה.
כן, אני פעם הצעתי למישהו לשלב ויברטו, והוא אמר, מה, אני לא מספיק לך? וזה כזה, כן. אתה מאוד מספיק, אבל סתם בא לי שנוסיף עוד מימד נוסף. נכון, אז
יכולים להיות סיטואציות שבהם משהו מאיים על מישהו, משחקיות מאיימת לפעמים, כי באמת זה לבוא נורא ערום, זה לבוא באמת נורא נורא פגיע. אז גם כשאני חושפת את הבטן הרכה, אני פגיעה, וגם הצד השני ששומע את זה, הוא הרבה פעמים בשביל לא רק להכיל את זה, זה הרבה בטן רכה. אז המטרה היא בגדול להיות במקום שבו אנחנו מרגישים בנוח. זה גם שאלה אם להביא את זה לפני סקס, אחרי סקס, בלי שום קשר לסקס.
מתי להעלות את השיחה הזאת?
מתי לפתוח את השיחה הזאת? כן, מתי להתחיל להגיד שבא לי לגוון או בא לי... היה לי פעם זוג שהיה שם חרדת ביצוע, כלומר לגבר שנייה לפני שהוא היה חודר היה נופל לזקפה, והם היו זוג כזה מושלם. הם היו הולכים פעמיים בשבוע להתעמל, והיה להם שלושה ילדים, והם בדיוק סיימו לשפץ את הווילה שלהם, והיו להם כאלה קריירות מבטיחות, והם היו מרוויחים אלה כסף, והיו נוסעים לכל שבת לתי, הכל היה כזה נראה כמו קטלוג, וכל פעם אמרתי, מה לא בסדר, מה לא בסדר, הכל שמה מסתדר. ואז יום אחד הם דיברו על איזה שבת אחר הצהריים, שהיה להם כזה רגוע ונעים, והכל כזה פתאום מסתדר, והיה שבת כזאת השקטה, ושתו קפה בגינה, ואז היא אומרת לו, אתה יודע, אם רק היה לנו פה נדנדת עץ, הכל היה באמת מושלם. ואז נפל לי איזה מין אסימון כזה, שכל פעם שהם שוכבים, היא בטח אומרת לו אחר כך, אם רק היית עושה ככה וככה, אז הכל היה מושלם. ואז שאלתי אותם, אם זה משהו שהם גם פוגשים אותו בסקס, ואז הם אמרו שכן, שתמיד אחרי שהם עושים סקס, לא משנה מה קורה, היא תמיד אומרת, אם רק היינו עושים, או רק היינו מספיקים. אז אמרתי להם, שנייה, בואו נעשה רגע איזה מין היפוך כזה בתוך התסריט, לפני שאתם שוכבים, אתם מתקרבלים במיטה או במקלחת, וכל אחד היה מספר מה הוא היה רוצה שיקרה היום, או איך הוא היה מדמיין את הדבר הזה. ואז אנחנו מנסים להגשים ולממש. הרעיון הוא כאילו לא לבוא כביקורת, אלא לבוא מחשבה שמלווה אותי כל היום ובא לי כאילו שאנחנו נעשה אותה ביחד. אז יש משהו בלהביא את זה לפני, שכאילו אנחנו, זה כמו שאתה הולך לסופר ואתה אומר, מה נכין היום לארוחת ערב? מה נקנה? אז הרעיון הוא שאנחנו כאילו עושים איזה בילדאפ. כאילו יש משהו שאנחנו, או שאנחנו בכלל מדברים על זה בטקסטים, שלושה ימים לפני שאנחנו נפגשים, או שלושה ימים לפני שאנחנו יודעים שהילדים נוסעים לסבתא ויש לנו ערב פנוי, ואז אנחנו כבר אומרים, מה נעשה ביום חמישי בערב, כשיש לנו זמן פנוי לעצמנו, ואף אחד לא בא להפריע לנו, ואז אנחנו כבר מתכננים מה הולך להיות, ועושים פלייליסט, ומכינים את החדר, ואולי מזמינים איזה משחק, ומתכוננים לקראת הדבר.
אני מבינה. אז באיזה קונסטלציה הכי טוב לנהל שיחה, שבה אני משתפת את החשקים שלי, ומבקשת מהבן בת זוג לעשות עוד משהו, או להוסיף איזה מימד נוסף?
כן. אז אנחנו יכולים לכתוב את זה באמת בוואטסאפ, או אני הרבה פעמים אומרת לזוגות, בואו תפתחו קבוצת וואטסאפ, שאתם שמים לה איזה שם כזה סקסי או קינקי או אירוטי שמגניב אתכם, קבוצת התשוקה, קבוצת האירוס, קבוצת הליבידו, מחשבות אירוטיות, דברים שרציתי לגעת, כאילו משהו שאנחנו, שמדליק אותנו, שביניכם זה איזה מין קוד כזה שהוא נורא נורא ברור, ובתוך הקבוצה הזאת אנחנו רק כותבים דברים סקסיים, לא תשטוף כלים, תוריד את הכלב, תזכור לשלם חשמל.
בלי הדו-שיח המשימתי שיש בדרך כלל בין בני זוג.
אלא אנחנו עושים בקבוצת וואטסאפ הזאת, אני, אתה, אתה, אני, את, את, אתה, אתה, רק שיחות שקשורות בהעלאת המורל המיני שלנו. ואני יכולה לכתוב לך, ראיתי איזה סדרה, או ראיתי איזה קליפ, או ראיתי איזה סרט, או ראיתי איזה פרסומת שנורא הדליקה אותי ובא לי שננסה. מה אתה אומר שביום חמישי בערב נלך לדבר הזה? אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שאם אחרי שאנחנו עושים סקס, ואנחנו ככה נורא מרגישים בטוחים וחשופים, והיה לנו כיף, היה מגניב, אני אומרת לך, ממו, שאני רוצה להגיד לך איזה משהו, בא לי שפעם הבאה ננסה עוד איזה משהו, מה אתה אומר? או שאני משאירה מכתב, אני אומרת לך, זאת הפנטזיה שלי, אני מפקידה בידיך עכשיו משהו נורא נורא רגיש ובעל ערך, ואני מפרטת לך תסריט נורא 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 מגניב, ארוך, מלא פרטים שאפשר להרים אותם להנחתה, ואני אומרת לך ככה וככה וככה, ובוא נגשים את זה ביחד. לך אני מספרת את הדבר הזה, איתך אני רוצה שזה יקרה. זה משהו שלא אפשרתי אולי להגיד את זה לפרטנרים אחרים, או... אני רוצה שאתה ואני נגשים את הדבר הזה.
אז בעצם להוסיף את המילות חיזוק ולבוא תמיד בקטע חיובי כזה.
לגמרי, לגמרי. בגלל שא', לא דיברנו מיניות בבית, רובנו. סקס אותנטי זה משהו שהוא מאוד מאוד טאבו. אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר עטוף ומכבד ובצורה חיובית. אני רוצה להגיד את זה בצורה שהיא גם מוכירה את הטוב שקורה בינינו, ואני רוצה להגביר את הטוב. אני רואה המון המון זוגות שהם כאילו לא מבינים למה הכרת תודה, או למה לראות את מה שיש זה משמעותי, והם כל הזמן נורא נורא עסוקים בלראות את חצי הכוס הריקה, אבל זה נורא נורא מחזק שמישהו אומר לי, וואו, כיף לי שאת נוגעת בי ככה, כיף שאת משקיעה בי ככה, כיף שאת רואה אותי.
מאוד, הרי מה אנשים רוצים? שירו אותם.
אנשים רוצים קשר, אנשים רוצים להרגיש שה-attachment הוא חיובי, שאתה מגדלור בשבילי, שאתה חוף מבטחים.
אז היית אומרת להתחיל ממחמאות ואז להגיע לרצונות?
אני חושבת שעצם זה שאני אומרת לך משפט מקדים כמו, תקשיב, אני רוצה להגיד עכשיו משהו שהוא לא קל לי, אז אני כבר מייצרת הקשבה אחרת. אני בעצם רוצה להגיד לך שכל החיים שלי היה לי גם איזה פטיש לקינק, או בא לי אזיקים, או בא לי להכניס לייטקס בינינו וככה, ובעצם זה שאני מצליחה להגיד את זה לך, זאת אומרת שאני סומכת עליך, שאתה תוכל להכיל את זה, ובוא תשמור על הדבר הזה שהרגע הפקדתי בידיך.
ומה עושים אם הבן אדם לא יכול להכיל את זה? למשל, את אומרת לו משהו והוא נרתע או נגעל חלילה?
אז גם כאן אנחנו רוצים לעשות הפרדה בין זה ששיתפת אותי במשהו שהוא נורא משמעותי, לבין זה שבעצם אני לא פתוח לאפשרות הזאת כרגע. כלומר, אני יכול להגיד, וואו, אני כל כך מעריך את זה ששמחת עליי כדי להציע לי את האפשרות שנשלב את הוויברטור, אבל אני כרגע מרגיש שזה קצת מאיים עליי, ואני לוקח על זה אחריות, זה שלי. אני פשוט מרגיש שאנחנו פשוט התחלנו את הקשר, ואני עוד לא יודע איך אני אגיב, או אם הוויברטור הזה יצליח להגמיר אותך יותר ממני, אז אני ארגיש אולי נבוך, או... ואז אני יכולה גם לענות לדבר הזה שאתה מעלה, תקשיב, אוהבת להיות איתך, כיף לי להיות איתך, הוויברטור לא מחבק, הוויברטור לא אומר מילים יפות, כאילו, הוויברטור עושה פונקציה מאוד מאוד מסוימת, ובתוך הקשר בינינו, אני חושבת שיש מקום לעוד דברים. אז בוא נראה, מתי שזה ירגיש לך נוח, אני אשמח, כשאתה תרגיש בטוח איתי.
תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך? ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם ונשתמע.
הייתם אומרת שבכלל יש סיכוי להצלחה עבור זוגות שאין ביניהם אלימה בין יצר משחקי אחד של אדם לשני? זאת אומרת, אדם מאוד ליברלי ורוצה להתנסות והרפתקן, והוא מאוהב באדם שמרן.
כן. צריך להגיד רגע, עם כל הכבוד, בשום פרמטר לא תהיה בינינו התאמה מושלמת. יש מישהו אחד שהוא טבעוני, ויש מישהו אחד שהוא קרניבור, יש מישהו אחד שהוא דתי, ומישהו אחר שהוא לא, יש מישהו אחד שהוא אוהב לרקוד, ויש מישהו אחר שמתבייש, ויש מישהו אחד שהוא יותר משחקי, ומישהו אחר שהוא פחות משחקי. אבל אז מה? אנחנו מגשרים בקשר שלנו על המון 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 סיטואציות מורכבות, מגוונות, שונות.
מראש אתם לא מתחילים מאותה נקודה, כי אתם לא אותו אדם.
לגמרי. וגם אני ואחותי, אנחנו לא אותו בן אדם, למרות שאנחנו גדלנו באותו בית, או...
וחולקות מבנה גנטי דומה.
כן, כן, ממש. אז צריך לקחת בחשבון את האפשרות שאין שום פרמטר שבו אנחנו נהיה לגמרי לגמרי בהתאמה. השאלה היא איך אנחנו עושים את התקשורת והגישור סביב הדבר הזה, ועד כמה הדבר הזה הוא יערק ובא לי יעבור. כלומר, אם אני בן אדם שהוא יכול להיות קצת יותר ורסטילי, אם אני יכול לעשות סקס גם על לייטקס, גם על סטן וגם על כותנה, אז כבר הרווחנו. אבל אם אני הופך להיות נורא נורא ספציפי, זה כמו יש אנשים שהם אוכלים רק אורז לבן, או רק קורנפלקס יבש, או רק שקדים וזה, אז באמת, אתה לא יכול להציע להם פסטה טובה ככל שתהיה, כי הם פשוט לא אוכלים את זה. לא לקחת את זה אישי. כלומר, יש אנשים עם מבנה אישיותי מאוד מסוים, שגם מצאו את האור ואת את ההנאה שלהם במשהו קונקרטי, וזה שלהם, זה בסדר, זה לא קשור לאיכות הקשר, לתכלית הקשר. קשר הוא לא בנוי רק מסקס או מאירוטיקה.
אז את אומרת שאפשר לגשר גם על רצונות שונים או דחפים שונים.
כן, תראי, היום אנחנו באיזה מין תרבות כזאת שמאוד אומרת, אם אתה לא מצליח להגשים את מה שאתה רוצה מול פרטנר אחד, אז בוא תמצא פרטנר נוסף שמולו זה, כלומר, איתך אני מביא ילדים, איתך אני גר בבית, איתך אני עושה משכנתה, ועם מישהי אחרת אני עושה את כל
אאוטסורסינג.
כן, בדיוק. אנחנו עושים אאוטסורסינג להמון המון חלקים בתוך החיים שלנו, ואנחנו יכולים לעשות גם אאוטסורסינג למיניות. השאלה היא על מה זה נופל. על זה שאני עייפה, על זה שאתה לא מכבד את מה שאני צריכה, ואז קשה לי לענות, על זה שאתה רוצה את זה ממני ברגעים שאני הכי לא פנויה לתת את זה. כלומר, כשאני עושה שיחה עם זוג בקליניקה, אני הרבה פעמים מנסה להפריד רגע את המתחים הזוגיים מהמתחים המיניים, ולתת לכל אחד מהם את הכבוד. כאילו, הרבה פעמים זה השתקפות של אותם דינמיקות, לפעמים הדינמיקות הן הפוכות לחלוטין.
או סאבטקסט, זאת אומרת, כן. הריב הוא בכלל על נושא אמיתי, הוא על נושא אחר ממה
לגמרי,
שהם
מדברים. לגמרי. אז צריך לבדוק באמת על מה הדברים האלה יושבים. הרבה פעמים זה נורא נורא חמוד שזוגות דווקא נמצאים במקום כזה ניתן דוגמה, היה לי איזה זוג שהם היו בני 50, הם שניהם הגיעו אחרי התמודדות עם מחלת סרטן, והם היו ביחד למעלה מ-25 שנים, והם היו זוג מהמם ואוהב ומחובר, והכל היה כזה נורא, כאילו מתמודדים עם החיים, בית, שלושה ילדים, משכנתה, פרנסה, טטטטם, אבל באמת היה שם משהו נורא מכבד ומסונחרן ואוהב. ואז הם אמרו, תראי, אנחנו שנינו השנה ראינו את המוות, וואו. אנחנו מבינים שהדרך היא לא מאוד מאוד ארוכה, ומה שלא נעשה עכשיו, לא נעשה בעתיד. ואנחנו כן רוצים לחשוב איך אפשר להגשים את הפנטזיות ביחד. ובעצם כל הסשנים עבדו על איך אנחנו מצליחים להרחיב את המנעד באופן כזה שהם רצו לפתוח את הקשר, הם לא ידעו איך לפתוח בארץ, בחול, עם נערת ליווי, עם להזמין פרטנרת, עם ללכת למסיבה. זה היה נראה להם עולם נורא מפחיד ומאיים. גם ישראל היא בכל זאת קטנה, והם לא רוצים שכולם יכנסו להם לתוך המיטה. אז הם בסוף מצאו איזושהי נוסחה שעובדת, והם עשו את הדבר הזה. אבל הרעיון היה שהם באו ביחד עם אותה מטרות, כל אחד עם הפחדים שלו. היא אמרה, עברתי קריטת שד, איך אני אסתובב עכשיו במסיבה ערומה? כאילו, זה לא מתאים. הכל היה כזה נורא נורא מדובר, עם המון המון כבוד, ועם תחושה כזאת של משהו מאוד רגיש וקשוב למקום שאחר נמצא בו. זה היה באמת, אני לא אשכח אותם לעולם, כי היה משהו כל כך מלמד באומץ שלהם ובסנכרון שלהם. ויש זוגות שבאמת הפער הוא גדול, אבל יכול להיות שאת הדבר הזה גם היה אפשר לגלות בתקופת הדייטינג. ויכול להיות ששם כבר זה לא היה מחזיק יותר מתחילת הקשר. הם לא היו מביאים שלושה ילדים, בית, משכנתה וכך. אלא אם כן, באמת, את יודעת, יש אנשים ששומרים למשבר גיל 40 את כל היציאות מהארון.
לפעמים, כן, אבל לפעמים גם אנשים מגיעים לאיזה רביעה כזאת של עשינו ילדים, יש לי כבר, אני במקום טוב בקריירה, מה הלאה? אני רוצה שחיי מין שלי יהיו מעניינים יותר. אני שומעת מחברות שכולן גומרות ומגיעות למולטי אורגזמה, ומה איתי? אני בעלי 20 שנה, מה הלאה? ואז היא אומרת לו, בוא ננסה דברים, בוא נלך עם סיבת סקס, והוא לא רוצה. הוא כאילו, מבחינתו, סקס שלהם טוב. אז יש איך לגשר במקומות כאלה?
אני חושבת שאישה כזאת, הייתי שואלת אותה מה את מבקשת בעצם. כמו שאסתר פרל אומרת, בתוך כל פנטזיה יש איזשהו סוג של משאלה כמוסה. אז נגיד אישה כזאת שהיא מעל גיל 40, והיא אומרת לבעלה, בוא נלך למסיבת סקס. והבעל אומר, אבל הסקס שלנו מעולה, כאילו, מה חסר לך? אז הייתי יכולה לשאול אותה, בוא נחשוב רגע מה הפנטזיה. שיתפעלו ויעריצו את הגוף שלי, לחוות סקס עם נשים אחרים, כי לא יש יותר ניסיון, ואת מרגישה שלך יש פחות, ואם לא עכשיו, אז מתי? כאילו, את מרגישה שעכשיו את הכי יפה שאי פעם תהי. ואז את הדבר הזה הייתי מפרקת לעוד גורמים של איך אני יכולה להשיג עוד אישורים ליופי שלי, לנחשקות שלי, האם אני רוצה אותו ליד, בפנטזיה שלי הוא מחזיק לי את היד, אנחנו עושים את זה במסיבה, אבל אני עושה את זה איתך במסיבה, ואני רק רוצה שיסתכלו עלינו במסיבה, או שאני רוצה לעשות את זה עם אנשים אחרים במסיבה, או לראות אותך.
את כאילו בעצם מפרקת את הרצון להמון המון רסיסים קטנים של תתאי רצונות כאלה.
נכון, נכון, כי בעצם הצורך הזה ללכת למסיבת סקס, או לפתוח את הקשר, הרבה פעמים הוא יושב על סיבות דינמיות הרבה יותר מורכבות מאשר ללכת לחילופי זוגות, או לשכב עם גברים אחרים. יכול להיות שאני רוצה לשכב עם גברים אחרים, כי הגבר שלי לא קשוב אליי, אז ברור שאני רוצה לשכב עם מישהו אחר שהוא מקשיב לי, או משחק איתי, או נענה לי, אבל אני חושבת שהרבה פעמים צריך לבדוק משהו בדיוק הבקשה, כאילו, וזה אף פעם לא יהיה אחד לאחד הדבר הזה. הפנטזיות הם הרבה יותר, יש בהם יותר רבדים מאשר רק הרובד הקונקרטי. אני כן אגיד שבאופן כללי בחיים שלנו, אנחנו כן יצורים שזקוקים לריגוש ולשינוי.
לא רק זה, אנחנו חיים בעידן קפיטליסטי, אז אנחנו גם נולדים לזה. זה כבר מכוות אצלנו הרצון כל הזמן להתחדש. הרי אנחנו מחליפים טלפון כל כמה שנים, ומחליפים נכון. מכונית וטלוויזיה, וקונים ודירה. בגדים ודירה.
וקריירה.
כן.
אנחנו לגמרי מחליפים דברים גדולים ומשמעותיים. אני כאילו חושבת על חמי לשעבר שהיה באמת 40 שנה עבד באותו מפעל. זה משהו שכבר באמת לא קורה כמעט היום.
גם אין את הקביעות של פעם, אז
זה גם פעם מסתלם. אבל באמת משהו באורח החיים הוא כזה שהרבה יותר קל לעשות שינויים גדולים. עכשיו, יש תקופות בחיים שהן באמת צמתים, משבריים, לפני ילדים, אחרי ילדים, ששם אתה אומר, הקשר מועד לפורענות, הקשר יותר סובל משחיקה. פתאום לבוא ולהמציא את הגלגל מחדש, זה נורא נורא מאתגר. הרבה יותר קל לקנות מיקרו חדש מאשר לשלוח את המיקרו הישן לתיקון. אז בוא נגיד שאם אני פתאום אמצא בת זוג חדשה, שמולה אין מורכבויות, אין שחיקה, ועוד יהיה לי חצי שבוע לבד בלי ילדים, אז באמת שזה נתפס בעיני הרבה אנשים מאוד מאוד קוסם. אבל אותם הבעיות יגיעו אל תוך הקשר אחרי עשור או חצי עשור, אם אנחנו לא פתרנו שם משהו עם עצמנו, בתוך התקשורת של להגיד, אני צריכה שאתה ואני ביחד נעבוד על התקשורת, ונצליח להיות במקום שבו אנחנו לא תופסים את הסקס כמובן מאליו. כלומר, משחקיות, בשביל ילדים זה נורא קל. כאילו, אני אומרת לבנים שלי, בואו נשחק לגו, אני פשוט שמה אותו על השטיח והם עפים, כאילו. אבל אנחנו, בתור אנשים מבוגרים, אנחנו, יש לנו המון המון ברקסים. מה אם אני לא אבנה הכי יפה, הכי מרשים, הכי מתקדם, מה יגידו לי, אני לא הכי טוב בכיתה. אנחנו נכנסים להמון המון פרמטרים של ביקורת עצמית ושיפוטיות, ואז משהו ביצירתיות שלנו נגדע. יש הרבה הרצאות בטד שמדברים על יצירתיות, אבל הרצאה שאני הכי אוהבת היא של ליז גילברט.
Of the individual. And for the first time in history, you start to hear people referring to this or that artist as being a genius, rather than having a genius. And I gotta tell you, I think that was a huge...
שהיא מדברת על זה שפעם היו אומרים, יש לי ג'יני, כלומר, המוזה שרתה עליי היום, לעומת, I am a genie, כאילו, I'm a genius, זה מגיע מאותו שורש, כאילו, אני גאון. ואז באמת, כשאתה הופך להיות הגאון, או כשאתה הופך להיות האדם המכונן, המון מהלחץ הוא כלפיך. אז אותו דבר גם בתוך היצירתיות המינית. כלומר, זה נורא נורא משתנה בין האם אני מרגיש עכשיו שיש לי השראה, יצירה, ראיתי איזה סדרה ובא לי לזרום עם זה, או שאני צריכה שמישהו ייתן לי, כמו שמישהו אומרת, פרסומת שהייתה פעם, רפי, תרגש אותי.
רפי, אפשר להגיד לך משהו מעלה?
מה?
משעמם לי. רפי, שגרה זה רע? רפי, תרגש אותי.
תחדש לי.
למה שאני לא ארגש את עצמי, או למה שההתרגשות לא תבוא מתוכי, או למה שאני לא אאפשר לעולם הפנטזיות שלי להיות משהו שאני מתענגת להתבוסס בתוכו, להשתעשע בתוכו. כלומר, הסיפור הזה של יצירתיות ומשחקיות, זה משהו שאנחנו מייחסים אותו לעולם הילדים, אבל זה לא תכונה שהיא ילדית. כלומר, זו תכונה שהיא יכולה ללוות אותנו לכל אורך החיים, ו... כמובן, עוזרת לנו גם במטבח. כשאני שואלת את עצמי בפעם המיליון מה אני מכינה על ארוחת צהריים לילדים שלי, אבל כמובן, גם בתוך המרחב האירוטי, שאני אומרת, רגע, רגע, איך אנחנו עושים עכשיו משהו שהוא ירגש, שהוא יחדש, שהוא יהיה מדויק, שהוא יהיה נעים, שהוא יהיה קצת שונה ממה שעשינו אתמול, ועדיין יהיה לנו נורא כיף.
מגניב. בואי נדבר באמת על סוגי משחקיות שיש למבוגרים בלבד, מה שנקרא. נגיד סקסטינג, זה גם סוג של משחקיות.
לגמרי. סקסטינג זה המשחקיות, כי בעצם...
רק נגדיר קודם מה זה סקסטינג?
שאנחנו מתכתבים בשיחות אירוטיות, נגיד. כלומר...
כאילו התכתבות בעלת אופי מיני, מה שנקרא.
כן, כן. זה יפה, כאילו שאני אמרתי אירוטי ואת אמרת מיני. אפשר פרל אומרת שאירוטיקה זה המנגינה של המיניות. אני אוהבת את ההגדרה הזאת. אתה יכול לנגן את אותו לחן בהרבה עיבודים. אתה יכול לעשות סקס בחדירה, בתנוחה מיסיונרית, אבל עם המון המון אנרגיות שונות. כאילו זה... אז כשאנחנו בעצם מתכתבים, ואני אתן דוגמה אישית מלפני 20 שנה, היה לי חבר שהוא היה מהנדס מכונות. ואני כבר הייתי עמוק בתוך עולם המיניות, והייתי מרצה ומכנה, וכל מה הייתי אומרת לה, נו, תכתוב לי משהו מיני, נו, תכתוב לי משהו זה, תכתוב לי זה.
רפי תגרה אותי.
כן, לא, אבל אמרתי לו, כאילו, אמרתי לו כל מהון, בוא תשחק, והוא כל פעם אמר לי, לא נעים לי, לא בא לי, לא מתאים לי, ואז יום אחד הוא כתב לי איזה מין כזאת יודעת, צינית כזאת, נורא מצחיקה, אני לא יכול לכתוב לך הודעה מינית, כי אני עסוק בלהשחיל מכונה לתוך צינור, צינור לתוך מכונה, משהו כזה, הודעה נורא נורא מינית ומצחיקה, אבל כאילו מעולם התוכן שלו. ואני ממש הרצתי אותו והערכתי אותו על התעוזה כזה, לעשות משהו שהוא בתוך העולם שלו, בכלים שלו. בקיצור, כשאנחנו מתכתבים בסקסי, אנחנו בעצם כותבים כל מיני הודעות שמגרות אותנו, או שהן רוצות לגרות ולהלהיב את הבן זוג שלנו. אנחנו בעצם רוצים להרים להנחתה. אנחנו רוצים בעצם להתחיל לייצר את האנרגיה שאיתה אחר כך אפשר להיפגש, והמשחק המקדים בעצם לא מתחיל כשנפגשנו, או כשהילדים הלכו לישון. הוא התחיל בבוקר, בעבודה, בחיים, שאני התפניתי רגע מכל מה שאני עושה, ואני משתעשעת איתך דרך ההתכתבויות האלה.
אז זה מה שיפה לדעתי, זה מה שמרים.
כן. זה כיפי, בעיקר אם יש לנו שנינו זמן, ואני לא מייבשת את הצד השני פעם בשעה אני עונה לו, אבל אם לשנינו יש זמן ונחה עלינו הרוח, וזה כיף, אז ברור שזה מעולה. זה אחלה דרך להתחיל ולשחק, וזה גם נורא נורא בטוח, כי אתה מתרגל על יבש, ואתה גם יכול לחשוב מה אני עונה, איך זה יישמע, לכתוב, לא לכתוב, אני יכול להקליט ואז למחוק.
את יכולה לעצור לנסח, כן.
בדיוק, אז זה לא כזה ש אונליין עכשיו אני צריך להגיד את הכל או לבצע את הכל, אלא יש לי השתהות רגע, ואני יכול גם לתקן או להוסיף או לחדד, או אם משהו לא היה ברור, אז כאילו זה מרחב שיש בו יותר חופש. אז זה התחלה שיכולה להיות טובה. זה יכול להיות אחר כך, היה לי פעם זוג שהם רצו להכניס משחקיות לחיים, אבל הם לא הצליחו להיות במקום שבו הם אומרים את זה. עכשיו עושים איזה. ואז התחלנו לחשוב על איך אני יכול לשים סימנים בבית. כאילו, זה קצת כמו הקופסה של החמר של האתיופים, שאם אני פותח את הקופסה ורואים זוג מתעלס, אז זה סימן שאני רוצה לעשות סקס היום.
מה?
לא מכירה?
לא.
בקהילה האתיופית, שוב, מתוך מקום שלא אומרים, אני רוצה סקס, או בא לי סקס, או אני חרמן היום, אז יש להם מין כל זוג שמתחתנים, הם מקבלים קופסה מחמר, שיש לה כזה מכסה, וכשפותחים אותה, אז רואים זוג מתעלס.
אוקיי.
אז אם בא לי סקס, אני פותח את הקופסה ואני משאיר אותה. אם את בעניין, היא נשארה פתוחה, כהזמנה.
מגניב.
אם את לא בעניין, את סוגרת.
את הקופסה, אדיר.
כן. אנחנו לא צריכים לדבר, אנחנו מאותתים. ואז אנחנו יודעים, אנחנו בעניין, לא בעניין וזה. אז מה הם עשו לזוג הזה? הם שלפו צעיפים מבד כזה, מסטן, שאם מישהו היה משאיר צעיף באיזשהו אזור בבית, זה היה מין סימן כזה של בוא תקשור אותי, או בוא נעשה משהו קינקי.
אוי, מגניב.
נכון, כי ככה אני לא צריכה להגיד לך, אתה יכול להפתיע אותי, אבל אני בעצם הרמתי להנחתה, אני הכנסתי לך את זה לתוך הפריים של המחשבות.
צעיפים גם משויכים בתרבות לפיתוי, יש ריקוד הצעיפים, ריקוד פיתוי מפורסם כזה שהיה בעבר.
נכון, באתי להגיד, יש בעולם של גייז לפני 50 שנה, 100 שנה, כשלא היה גריינדר ולא היה אטרף, היו להם מתפחות. נכון, נכון, נכון. כל צבע או כיס שהייתי שמה בבגד והייתי הולך ברחוב בסדרה, זה היה מאותת איזה פרטנר אני מחפש ואיזה פרקטיקה אני אוהב.
כן, איזה מגניב.
לגמרי, אז נכון, יש קודים גם בדבר הזה.
אני חושבת שזה נורא מגניב מה שהצעת עכשיו, שזוג יכול לייצר לעצמו איזו שפה פנימית כזאת, רק שלהם, של שפה משחקית כזאת, ולערבב, לשלב פרופס וכאלה, זה נורא מגניב.
לגמרי, לגמרי, כאילו זה, אני חושבת שבאיזשהו שלב, אנחנו חייבים איזושהי שפה, גם כי בטח אם אנחנו אבא ואמא ויש לנו ילדים בבית, ואנחנו רוצים רגע גם להיות מסוגלים לתקשר את הדבר הזה לידם, ולהגיד, עוד שני הילדים הולכים, מה אבא ואמא הולכים לעשות, נראה פופקור. כאילו, צריך איזשהו סוג של מרחב שבו יש לנו חופש, באמת להתבטא או להתבדח, הומור תמיד מקליל והופך את הסיטואציה
כל כך חשוב.
נכון.
יש לך טיפים לסקסטינג מוצלח, או איך לייצר, להתחיל סקסטינג עם זוג שנגיד שלא עשה את זה בדרך כלל?
תמיד התחלה טובה זה בלהגיד, ממו, שאת לבד רגע.
קודם כל לבדוק. כן, נורא חשוב.
האם רק את קוראת את ההודעות, או ש...
או שאת באוטו עכשיו, יש לידך חברה, או...
כן, ואת נוהגת, והיא מקריאה לך את מה שזה. אז תמיד לבדוק באמת שזה קצת כמו תיאום ציפיות, כזה של לראות, השטח פנוי, אפשר רגע. אפשר להתחיל מקלישות, כמו מה את לובשת. או על מה את חושבת, או מה את עושה, או איפה הידיים שלך נמצאות. ואחר כך להמשיך
כאיזה דמיון. זה גם כיף להיזכר בסקס האחרון שהיה, ולהגיד, וואי, זה כיף היה כשעשית ככה וככה.
לגמרי, לגמרי, נכון. כאילו, זה גם מרים ומפרגן, וגם מתחיל שיחה. כן.
יש לך עוד דוגמאות למשחקים זוגים כיפים שיכולים לרענן לזוגות את חיי המין?
אני חושבת שכאילו, אני אוהבת, יש אנשים שלא אוהבים, אני כן אוהבת שהאביזרי מין נקראים צעצועים. כי אני חושבת שזה בדיוק המסר הזה של אנחנו יצורים משחקים. יש לי בבית ערכה של אביזרים שאני משתמשת בה להרצאות, ויום אחד, אחד המנים שלי היה לו מולדת, וקיבלנו איזושהי מתנה שהייתה צריכה בטריות. ולא מצאנו בכל הבית בטריות.
אוי לא, אני רואה לאן זה הולך.
ואז אמרתי, אני יוצא מהערכה, יש לי זה. ואז אמרתי, שנייה, אני פותחת את הקופסה, ואני מציעה, אז הוא אומר לי, הילד שהביא את המתנה, אמר, מה יש לך בקופסה? אז אמרתי לו, זה הרובוטים שלי. אז הוא אומר לי, אני רוצה לראות את הרובוטים שלך. אז אמא שלו אומרת, לא, לא, זה רובוטים מבוגרים.
היא ידעה מה את עושה.
כן, כן, היא ידעה, שלפתי את זה מקופסה מהארון העבודה. אבל זה היה נורא נורא מצחיק, כי זה באמת הסיפור. יש צעצועים שהם לילדים בלבד, ויש צעצועים שהם למבוגרים, וזה אחלה. אז כשאנחנו כן נכנסים לחנות או לאתר, ואנחנו מתחילים להשתעשע במה בא לנו ומה אין לנו, ובאיזה צבע ואיזה גודל ועל איזה צורך, ובשבילי, בשבילך, בשבילנו, ומי מחזיק את השלט. כלומר, זה לא רק לאן זה מכוון, אלא גם מי מפעיל את הפעולה, מי שמכיר את הסרט שורטבאס, שהם הולכים למסיבה הזוג, והיא יש לה תחתונים עם ויברטור, והוא מחזיק את השלט, והוא מפעיל את זה כל פעם שבא לו, וזה נהיה כזה נורא קטע כזה, שהיא מדברת עם מישהו, ופתאום הוא מפעיל את השלט.
היום יש, כן, ממש ויברטורים עם אפליקציה,
נכון,
שיש שליטה מרחוק, שזה נכון. רק לא רק בלוטוף, אלא אפשר ממש נכון. מכל מקום בעולם להפעיל.
נכון, אז זה גם אפשרות. אז זה אחלה התחלה. אפשר משחקים שהם באמת יותר רגשיים, שנגיד משחקי קופסה שהם עוסקים בשאלות, או באמת או חובה, או בלהגשים פנטזיות, ואנחנו באמת הולכים עם הקופסה ועם התוכן שהקופסה מציעה. יש זוגות שאני הרבה פעמים מציעה להם לעשות צנצנת בבית, שבתוך הצנצנת כל אחד שם חמש פנטזיות שהוא היה רוצה להגשים, ופעם בשבוע אנחנו עושים דייט נייט, ואנחנו שולפים איזה פתק מהצנצנת.
בלי לדעת.
בלי לדעת, ברור. אני גם לא יודעת אם זה פתק שלי או שלך, כן? כאילו...
איזה מדליק.
אני יכולה כמובן להטיל וטו, אם לא בא לי עכשיו ללכת לעשות סקס בשירותים של מועדון, או בתא מדידה בקניון, אבל אם אפשר לעשות אותו בתוך המרחב של הבית, וכן מדליק אותי לעשות את הדבר הזה, נגיד סקס עם חלום פתוח, או סקס באוטו בחנייה, או לקחת את האוטו, לא, כאילו כל אחד עם מה שבא לו, אז זה גם אפשרות. ויש את המשחקים שהם יותר מכוונים להגברה של אינטימיות, שזה כמובן גם תמיד מקפצה אחר כך למיניות יותר מענגת, מקרבת וכולי. אני מאוד אוהבת את השאלון של ה-36 שאלות.
זה ה-36 שאלות שיגרמו לכם להתאהב, היו כן. מאוד כתבות כזה על כן. המחקר הזה.
אז אני חושבת שהשאלות שנשאלות שם, הן יכולות להיות גם מעניינות לזוגות שמכירים, או מאוהבים, או נשואים, או עמוק בתוך childbearing years. כאילו זה לא אומר שרק צריך להתאהב במישהו שאני לא מכירה, אני יכולה גם להתאהב מחדש, במישהו שאני מכירה ואוהבת, כאילו...
אלו גם שאלות מאוד עמוקות, זאת אומרת, הן מזמינות שיחה מאוד מעמיקה אחד על הצרכים, וגם יש המון מקום של לשתף דברים, ואז אפשר...
להשתנות גם, כאילו מה שעניתי לפני 10 שנים, זה לא בהכרח מה שאני אענה על... אז גם, כאילו, עוד דרך כזה, רגע, להתעכב על דברים, לדבר עליהם. אני חושבת שהזוגות שנשואים הרבה זמן, או שבזוגיות הרבה זמן, הם קצת שכחו שעדיין אנחנו צריכים להיות סקרנים גם אחד לגבי השני. יש איזה מין חוויה כזה שאנחנו כבר כאילו מכירים, אני כבר יודע מה תעני.
גם המין הופך להיות תסריט קבוע כזה. כן. עושים את התנוחה הזאת, התנוחה הזאת, ואז ככה.
כן. אני חושבת שאסתר פרל מדברת על זה הרבה, שאנחנו כאילו צריכים באיזשהו אופן להרגיש מספיק בטוחים בלשתף במקומות הלא בטוחים. כאילו, בוא תספר לי מה קורה ברוב החלונות האדומים שלך. דברים שאני עוד לא העזתי לשאול אותך על מה שקורה שם.
יש לך עוד טיפים או דברים, נקודות שלא נגענו בהם, או רעיונות אחרים?
תראי, בגלל שאנחנו מעצמת נטפליקס, אז אני חושבת שעכשיו יש סדרה חדשה של גופ, של גווינת פלטרו.
כן, סקס, לאב אנד גופ.
אז אני חושבת שיש משהו נורא יפה בסדרה הזאת, כי בעצם זוגות שאוהבים, שיש ביניהם יחסים מאוד טובים וקרובים ואינטימיים, מגלים שבעצם יש עוד דרכים לעשות מאותו דבר. והם הולכים לאנשי מקצוע שבעצם עוזרים להם רגע לעשות חוויות הרפתקניות. אז אם אנחנו זוג, שאנחנו ביחד 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, זה מגניב ללכת ביחד לסדנת קונטקט, זה מגניב ללכת ביחד לסדנה של הום מדיטיישן, זה מגניב ללכת ביחד ל3 ימים של מארג, או...
טנטרה.
כן,
אולי,
כן, כל הדברים האלה שהם קצת מעשירים ומגוונים, ואפשר גם להגיד, זה לא היה לטעמנו ולא דיבר אלינו, אבל התנסינו ולמדנו ולקחנו משהו, אולי רק את הנשימות, אולי רק את הלהסתכל בעיניים, אולי רק את העניין הזה של לעשות דייט נייט בלי חדירה, או סקס שהוא עם בגדים, או רק ללמוד איך לעשות מחדש סנסד פוקוס, כאילו מסאז' מכף רגל ועד ראש, כאילו משהו שמה... להכניס אותו לתוך הרפרטור הקבוע ולראות איך זה מדבר עלינו.
בכלל בסדרה יש כל מיני תרגילים ששווה לכולם לנסות, לא רק למי שיש לו איזושהי בעיה במיניות.
לגמרי. אין לנו בעיה במיניות, שום דבר הוא לא בעיה. הכל זה אתגרים ו...
קונפליקט או משהו כזה. טוב, לי ראובני, את מדהימה.
תודה, איזה כיף.
יואו, תודה רבה שבאת.
בשמחה, תזמינו שוב.
יש, לגמרי מוזמנת. עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-Ynet, Spotify או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.